אנחנו לומדים ספר ישעיהו. ולטובת מי שמצטרף אלינו, אז נעשה סיכום, כי אנחנו הגענו כבר, אני חושב, לפרק י"ג. י"ב, י"ג. וזה באמת חלק חדש בספר. וספר ישעיהו, נגיד עליו כמה מילים כלליות, לא נחזור על כל מה שלמדנו, כי זה באמת היה כמעט חצי שנה. אבל מה שמאפיין אותו, זה שהוא ספר הוא מכונה הספר המבולבל. ולכן הוא גם גרם להרבה בלבולים. וכשמבינים את המפתח של הספר, מה בדיוק עשה ישעיהו, מה הפרויקט הגדול של ישעיהו, אז הוא נהיה מסודר להפליא. ממש מסודר חזרה, הכל חוזר למקומו. וזה בעצם הבנה שישעיהו בעצם מנבא, או נקרא לזה, פועל בשלוש תקופות. וזה מפתיע. זה ניסיון ראשוני להטות כף, לשנות, לדבר, להשפיע, כדרכם של נביאים שנשלחים כדי להשפיע. לאחר מכן הוא הופך להיות ממש שליח של הקדוש ברוך הוא, לאטום את הלבבות, לסתום את האוזניים בצורה מאוד קשה. ולבסוף הוא הנביא של העתיד. זאת אומרת, יש בו עבר, הווה, עתיד. וכיוון שהוא לא מצליח להשפיע על ההווה של ימי חייו, הוא נשלח בשלישית לעשות פעולה של עתיד רחוק. וזה בעצם מסביר את הצורה ההפוכה שהספר הזה בעצם כתוב. הספר מתחיל בהסבר למה צריך ספר. ולכן הוא מתחיל מתקופת חזקיה, שזה בעצם סוף פעילותו של ישעיהו. הוא מתחיל כאילו מהסוף. כי צריך להסביר לנו, הקוראים, לעתיד, שהספר הזה בעצם נועד בשבילנו. זה לא איזה ספר היסטוריה, למרות שהוא אחד ההיסטוריונים הגדולים, כאילו הוא מביא ממש תיאורים של מה שקורה בתקופה שלו, שהיא פרוסה על פני כמה וכמה עליות ומורדות, מתקופה מאוד מאוד חזקה ואיכותית של מלכות בן דודו עוזיה המלך, שבעצם זה הראשית התקופה. והוא חווה עם כל ממלכת ישראל את הנרידות הנוראיות, בייחוד של ימי אחז, ששם הדברים מתדרדרים מאוד, את רעידת האדמה של ימי יותם, שדיברנו עליה באריכות, שהיא בעצם שוברת את כל מה שהיה בנוי בימי עוזיה, והופכת את ההווה להרבה יותר קשוח. ובסוף התקווה הגדולה חזקיה, והאכזבה הגדולה מחזקיה. ובעצם הספר הופך להיות ספר של עתיד, אחרי שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, ולא אמר שירה, למרות שישעיהו הנביא ממש כאילו לוחץ לכיוון הזה של השירה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא, וזה לא עובד. אז מגיע ימי מנשה, עמון ומנשה, והעניינים מדרדרים. ואז גם חז"ל מלמדים אותנו שישעיהו הנביא נהרג, נרצח על ידי מנשה. אין לזה תיעוד, והוא לא כותב, הוא הולך להרוג אותי, אבל חז"ל כנראה ידעו מה שמדברים. ובעצם מה שנשתייר לנו זה החזון. כן? חזון, רואים את זה בכמה מקומות אחרים בתנ״ך, שזה כתיבה. זאת אומרת, יש שלושה ישעיהו, אל תבעלו, זה משהו שחזרתי עליו כמה פעמים והסברתי אותו. כן? במחקר קוראים שני ישעיהו. ישעיהו של ימי בית ראשון, ישעיהו של בית שני, זה מחקרים מטופשים. אבל להגיד, היו שלושה ישעיהו, פירוש הדבר, אותו איש, ישעיהו הנביא, הוא ישעיהו הרואה והוא ישעיהו החוזה. והמשפט הזה שאני אומר הוא לקוח מפסוק בדברי הימים על דוד המלך, בדברי הימים א' פרק כ"ט פסוק כ"ט, כתוב אלה דברי דוד הראשונים והאחרונים, שנכתבו על ידי שמואל הרועה, נתן הנביא וגד החוזה. זאת אומרת, יש לנביא שלושה תפקידים שונים. יש נביא שהוא מדבר, יש נביא שהוא עושה, זה הרועה, איש המעש, נביא המעש, ויש נביא שהוא כותב, כתוב חזון, כותב חזון. ורואים שישעיהו הנביא, יש לו בעצם שלוש פתיחות. יש לישעיהו שלוש פתיחות. פתיחה ראשונה, פרק א', פתיחה שנייה, פרק ב', פתיחה שלישית, פרק ו'. שלושה פרקים, שלוש פתיחות. אז כולם לא מבינים מה זה אומר, למה שלוש פתיחות. אז בעצם מבחינה כרונולוגית, הפרק הראשון, התקופה הראשונה של ישעיהו זה פרק ב'. זה ישעיהו הנביא. שהוא מנסה להשפיע על ימי עוזיה, ולאחר מכן עוברים לישעיהו של פרק ו'. ההקדשה שלו לנביא בימי עוזיה, כן, רעידת האדמה, ממש תוך כדי רעידת האדמה, עוזיה המלך נכנס לקודש הקודשים, אז יש רעידת אדמה, וזאת בעצם, כן, ינו אמות הסיפים, כתוב שם, ינו אמות הסיפים, זה המקום שעליו מונחים המשקופים הכי גדולים, הכי חזקים, ואם זה נע, זה אומר שזה רעידת אדמה. ופרק א' הוא בעצם הקדשת ישעיהו לחוזה. זה ישעיהו החוזה. זאת אומרת, זה שיכתוב את הספר. זאת אומרת, בעצם אנחנו לומדים את, בסופו של דבר, את ישעיהו שכתב את עצמו לדורי דורות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב, 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 תכתוב. ותראו שבעצם הוא הנביא הכי נקרא. הכי הרבה מכל ספרי הנביאים. זה לא הכי הרבה בכמות באופן יחסי, כי עובדיה, הנביא עובדיה, שיש לו את הספרון הכי קטן, אנחנו קוראים את כולו. כולו זה הפטרה של פרשת וישלח. את מלאכי, יש לו שלושה פרקים, אנחנו קוראים את כמעט את שניים מתוכם אנחנו קוראים. אז זה לא באחוזים, אבל בכמות, רוב ההפטרות שאנחנו משתמשים בהם, זה ישעיהו הנביא. וזה גם מסביר את זה, כי בעצם ההפטרות, תמיד אני אומר, זה כמו מנוף, שלוקח משהו מן העבר ומניח אותו, כמו שמנוף מוריד משהו, מרים משהו ממסעית, שם אותו על הבניין. אז ההפטרות הן משהו שלוקחים מן העבר, הנבואות שהיו בעבר, ומניחים אותם בעתיד. ואנחנו, בזה שאנחנו קוראים את ההפטרות, אנחנו מביאים את עצמנו לידי. כן? חדש ימינו כקדם. כן? המקומות האלה של הקדם אנחנו מתקדמים. וככה הלכנו... נכנסנו לפרקים, נתתי לכם איזה מין הקדמה כוללת כזאת, ואנחנו נמצאים בקצב שקראנו את ספר ישעיהו, ולמרות שאתם חלקכם נכנסים באמצע, זה אפשרי, זה לא בלתי אפשרי. אז תסתכלו, בישעיהו פרק ז', וכמו שאמרתי לכם, יש פה דילוג מאוד מאוד גדול, כי פרק ו' מתחיל בשנת מות המלך עוזיהו. ושנת מות המלך עוזיהו זה לא שהוא נפטר לעולמו, אלא שהוא נצטרה. כלומר, הוא פוטר. ויותם מולך תחתיו. וזו תקופה של כ-20 שנה. ופרק ז' קופץ מיד לבימי אחז בן יותם, בן עוזיהו. זאת אומרת, בעצם כל הדברים שקורים בימי יותם, שזה מיד אחרי רעידת האדמה, כי עוזיה מצטרע תוך כדי שרעידת האדמה הורסת את כל מה שהוא בנה. אתם רואים שלפי הסדר הכרונולוגי, לא מוזכר בכלל יותם. ימי יותם פה לא מוזכרים. הם מופיעים בנקודות, אפשר לזהות אותם בנבואות אחרות שהוא מדבר, ורואים שהוא מתייחס למה שמתרחש בימי יותם, אבל הוא קופץ ישר לימי אחז. כי בעצם פה זה ההווה הדרמטי של ישעיהו. זאת אומרת, הטלטלה הגדולה, מצד אחד עוזיה המלך שהוא עצום וענק, ולמלא היה עושה את השגיאה הזאת, את הטעות הזאת, שמוטטה את כל מה שהוא בנה, אז הוא באמת יכול היה להיות המשיח. זה בעצם ישעיהו הנביא, הוא הנביא שחי בין שני משיחים. עוזיה יכול להיות להיות משיח, וחזקיה יכול להיות משיח. כן, וחזקיה הוא נין. יש לנו את אחז, נכון? יש לנו את יותם, יותם הבן, אחז הנכד, וחזקיה. ובין שני המלכים הגדולים האלה, אחד הגדול בהיבט החומרי והממלכתי והמעצמתי, מדינת ישראל של אז הייתה בשיא פערה, כולל ישראל שעוד לא גלה. ובעצם אחז זה הימים של קשיים גדולים מאוד בין ממלכת, תחשבו שבימי עוזיה היה אחדות מדהימה בין ישראל ליהודה. מדברים היום על ממשלת אחדות וכמה קשה לאחד את הלבבות, אז היה אחדות פשוטה, טבעית, עד כדי כך שבימי יותם, הבן של עוזיה, הייתה רעידת אדמה הרי גדולה, אז הדבר הראשון שהם עושים אחרי רעידת האדמה זה לפקוד את העם. ובעצם ספר דברי הימים שיש בידינו עם הרשימות של המשמות ומשפחות וכדומה, הבסיס הראשוני שלו זה המפקדים, המפקד שעשו יותם וירובעם השני ביחד. עכשיו, אתם מבינים מה זה אומר ששני מלכים של עמים שונים עושים מפקד משותף? זאת אומרת שהם מבינים שהם עם אחד. זאת אומרת, הצרה הזאת, האסון הזה שפקד את כל ארץ ישראל ברעידת אדמה מטורפת, ולא נעים להגיד, אבל אתם מקשיבים לחדשות, אז כל הזמן אומרים, מה ימנע בחירות שלישיות? אז הכתב אומר, רק שלא תהיה רעידת אדמה, רק שלא תהיה רעידת אדמה, כי סיסמוגרפים ואנשים שמבינים בדברים כאלה, מבינים שזה עומד להיות. כל 100 שנה בערך יש איזו רעידת אדמה בארץ, אוי ואבוי מה שזה יכול לעשות. אז זה דבר שיכול לגרום לאחדות, זה דבר שיכול לגרום מיד לשבר כזה נוראי, ורואים שבימי עוזיה, אחרי הרעידת אדמה, נוצרה אחדות, כאילו יותם ממשיך את האחדות, ממשיך אותה, והם מנסים לשקם ביחד, מלכי ישראל ומלכי יהודה, הם באיזה מין יחידה אחת. אבל משהו התפלג בימי אחז. בימי אחז הכל השתבש, כל היחסים הטובים שהיו בימי עוזיה ויותם ירדו לטמיון. ואנחנו רואים בהקדמה של פרק ז', זה שויהי בימי אחז בן יותם, אני קורא, בן יותם בן עוזיה ומלך יהודה, עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו, מלך ישראל ירושלים, למלחמה עליה ולא יכול להילחם עליה. ויוגד לבית דוד לאמור, נחה ארם על אפרים. כן, הלכו הישראלים, ממלכת ישראל, וסוחרת את שירותי הטובים של סוריה, ארם, של ימיהם, והם יבואו ביחד לתקוף את יהודה. מה האינטרס שלהם? אז זה דברים שדיברנו עליהם באריכות רבה, שכל ימי המלכים, מימי אחאב, אליהו הנביא, שזה בעצם העידן, תקופת המלכים היא בנויה אחרי דוד ושלמה עד יושפט בערך, פחות או יותר, וזו תקופה ראשונה, תקופת המלכים הראשונים, תקופת אמצע ראשונה, תקופת אמצע שנייה וסוף. יש ארבעה תקופות במלכים שאפשר לראות את זה, שמה שבעצם קורה זה כמו שהיום תדברו על עידן טראמפ, למרות שזה כולה שנתיים בינתיים, שלוש, אבל יש עידן אובמה, 8 שנים, יהיה עידן טראמפ עוד 8 שנים, עולמות הפוכים. כל היחסים הבינלאומיים פתאום התהפכו 180 מעלות. אז גם בתנ"ך צריך להבין שהדברים מתרחשים בתוך זירה בינלאומית. קורים דברים, ויש לזה עדים בתנ"ך, ובאמת כשמבינים את זה, אז לא צריך גם מקורות חיצוניים, כאילו מקורות חיצוניים עוזרים, אבל התנ"ך צועק את זה. בעצם הדילמה הקשה, הבעיה הקשה של תקופת האמצע של ימי המלכים, זה האומה האשורית. הבבלים, האשורים של אז, כן? העיראקים של היום, האשורים של אז, שהם לא היו דאש, הם לא היו פדאיונים כאלה, הם פשוט היו מכונת מלחמה אכזרית ומטורפת. עברו ממקום למקום, והוא אפילו מתאר את זה, הוא אומר, כמו ביצים עזובות, הוא אוסף את כל העמים ככה, והוא הולך גם להחריב, כמובן הוא בסוף מנצח, הוא מחריב את ישראל, מגלה אותם, ועומד לכבוש את ירושלים. ופה מתרחש הנס הגדול, שעליו עוד נדבר בהמשך, שפרק א' של ישעיהו בעצם הוא האפטר פארטי, מה שנקרא, הוא אחרי הנס הגדול שקרה, ושחזקיה לא אומר שירה. זה מדובר על ימי חזקיה. אבל לפני זה, העדים שמה שאנחנו רואים בפרק ז', זה בעצם התיעוד של מה שקורה במזרח התיכון בעקבות השיגעון הגדול של האשורים. האשורים מהווים איום. גם היום ראש הממשלה נעם איזה אירוע, והוא אמר, אנחנו לא נאפשר לאיראנים להתחמש בנשק אטומי. לא נאפשר להם. זה לא בשביל עצמנו. זה בשביל כל המזרח התיכון. אז תחשבו שמה שאנחנו קוראים בו בפרק ז', ישעיהו הנביא, אנשי ישראל רוצים לאכוף את אחז, להצטרף אליהם לאיזה ברית, ואם הוא לא רוצה והוא מתנגד, אז הם רוצים להחליף אותו. זה הרקע למה שקורה פה. והם רוצים למנות את בן תבל, במקום מלך בן דוד, שיהיה בן תבל, ושהוא יהיה איתם ביחד. למה? הם, ארם וישראל, איזה אינטרס משותף יש להם לאסוף את יהודה, לגייס את יהודה לטובתם, כדי להילחם באשורים. האשורים מהווים איום גדול מאוד, ועכשיו זה איום ממשי, כי בימי חזקיה זה כבר התרחש. ואותו חשש באמת היה גם בימי אחאב, זאת אומרת שלמדנו ספר מלכים, בהרחבה רבה, וניסינו לתחות אחרי כל הפעולות של אליהו ואחאב, ומה קורה שם, כל הזה, ושם באמת אשור לא מוזכר. וזה יודעים ממקורות חיצוניים. יש חיבור מאוד יפה ש... עולם המחקר הוציא, זה נקרא אנט, ראשי תיבות באנגלית של Ancient Near East Treatments, כאילו מסמכים עתיקים מהעולם, מהמזרח הקרוב, כן? המזרח ה-Near East, זה כאילו המזרח הקרוב, יש המזרח הרחוק, זה סין וזה, ויש המזרח הקרוב, זה אנחנו, וזה פשוט ריכוז, היום לא צריך לעשות את זה, הכל באינטרנט, הכל אפשר למצוא, אבל אז זה היה ספר שבו ריכזו את כל הממצאים, את כל המחקרים, כל מה שהתגלה, עובדות, כאילו, שאנשים יוכלו אחר כך לפתח את זה ולחקור מתוך זה, מתוך הארסנל הממצאים שמצאו. ואחד הממצאים שמצאו זה מין איזה גלגל כזה שהאשורים ידעו ככה להדפיס. העיתונים הראשונים של האשורים היו מין מדפסות כאלה בטיט. וגילו שם שהוא מתאר, אחד הסנחריבים, אבא שלו, הסבא שלו, לא יודע מי, מתאר בצורה מדהימה, זה אפילו סבא, זה כמה דורות קודמים יותר, את המלחמה שהייתה לו נגד אחאבום, כך הוא קורא לו, אחאבום ישראל, אחאב הישראלי. כן, תחשבו, מוצאים איזה עיתון מגולגל יפה כזה וטיט, פורסים אותו, והנה יש שמות תנכיים בדיוק לתקופה, בדיוק מתאים, מדהים. וזה שלא שמעתם על זה עד עכשיו, כי חוקרי היסטוריה לא אוהבים שהתנך צודק. אבל בסוף זה קורה, מה לעשות? ובקרב הזה, האיש הרמי, השורי הזה שכותב את זה למלך, הוא אומר שהקרב הסתיים בטייקו. בסדר? הוא לא מתכוון תשבי, תרץ, קושיות ובעיות, אלא כמובן שהוא מסביר שאף אחד לא ניצח. אז אתם ביד מבינים שאם השורי הזה מוציא עיתון שבו הוא כותב אף אחד לא ניצח, סימן שהוא הפסיד את הכל. הוא חטף כזאת זפתה שהוא היה צריך לציין בערבים כדרכם של יושבי המדינות האלה שהם צריכים להתפאר בכלום שהם עושים. אז הוא היה צריך להתפאר במשהו, אז הוא אמר לא, אף אחד לא ניצח. אז סימן שהוא הפסיד. ואנחנו יודעים שהוא הפסיד. קודם כל אחאב באמת מוזכר שם שיש לו 2,000 מרכבות. עכשיו תחשבו מה זה 2,000 מרכבות. דבורה וסיסרה מול 900 מרכבות. קריאת ים סוף, 600. רכב ברזל, כן, שלישים, לא רכב ברזל, רכב זה, כן, רכב הוא פרשים ושלישים על כולו, 600. סיסרה, 900. אחאב הישראלי, לפי מה שהוא מתאר שם, אגב, יכול להיות שהוא באמת קצת מאדיר את השריון הישראלי. 2,000 מרכבות. 2,000 מרכבות זה צבא אדיר. ומבינים שבאמת רואים מפי ההיסטוריה שאחאב ניצח אותו ברמות שקשה לתאר, כי לוקח להם עוד 150 שנה עד שהם מגיעים. הם תכננו כבר לכבוש אז, אחאב נערך מולם, מארגן פה בריתות, לכן הוא מתחתן עם איזבל, ועושה בריתות עם הצידונים ועם הערמים, וגם עם יהודה יש לו יחסים טובים. כשאתה באיום, אז אתה מגלה פתאום את האחדות הלאומית הזאת, חברים, שברגיל הם לא חברים שלך, אבל בעת הצורך אתה משתמש. ובאמת אחיו הצליח לסלק את האיום הזה, ל-150 שנה. אם יקום עכשיו מנהיג שיצליח להזיז במדינת ישראל איומים קיומיים ל-100 שנה, ל-20 שנה, יגידו לו, בוא תהיה ראש ממשלה, אין שום בעיה. אז אחיו, כל תקופת המלכים בעצם, היא בצל העננה הגדולה הזאת, ופה העננה הזאת עוד שנייה מבריקה ברקים ומורידה מבול. זה ממש קרוב. אז זה כאן מובן מה בעצם העניין, ושתסתכלו בפרק זין בישעיהו, פסוק זין, כה אמר אדוני אלוהים, לא תקום ולא תהיה. זה משפט יפה. הוא צועצה ותובר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנואל, זה גם ישעיהו. תראו את זה גם בתהילים, יש את זה. לא יקום ולא תקום ולא תהיה. כאילו, ביטוי שאנחנו משתמשים בו. כי ראש ארם דמשק, וראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. זה קטע קצר, כל העניין הזה. עוד 65 שנה, עם ישראל גולה מארצו. זה לא יצלח להם. אז אל תפחד, הוא אומר לאחז. אל תפחד. אבל אחז מפחד. לא שומע בכל ישעיהו, והוא מפחד. ובעצם, בתוך כל התיאור הזה של מה שקורה בימי אחז, וגם זה הסברנו בעריכות, למה היה צריך שהשור עכשיו ייכנס בעם ישראל בצורה כל כך חזקה? כי רעידת האדמה לא עשתה את זה. רעידת האדמה לא הצליחה. הקדוש ברוך הוא קודם כל נוגע, מנענע את הארץ, מפיל בבנים, מפיל בניתים. איך יודעים שזה לא עשה את העבודה? כי במקביל לישעיהו, יש עוד נביאים בישראל, כמו הושע, עמוס. אז עמוס, בספר עמוס, אם תסתכלו בתרי עשר, שם זה מתואר בצורה, עמוס בכלל, כל כולו זה הרעידת האדמה. הוא כל הזמן חי שם סביב הרעידת האדמה הישנה, שזה אמרתי לכם, זה שני דורות קודם, בימי עוזיה ויותם. ועמוס מתחיל לדבר, כן, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. זאת אומרת, הוא הקדים את ישעיהו הנביא בשנה אחת. ישעיהו הנביא, או ביחד איתו, מתחיל, וישעיהו פרק ו' בעצם מתאר את רעידת האדמה. ועמוס אומר, למשל, אם תראו בסוף פרק ג' בעמוס, הוא אומר, כי ביום פוקדי פשעי ישראל, פרק ג' בעמוס פסוק י' ד', ביום פוקדי פשעי ישראל עליו ופקדתי על מזבחות בית אל, ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ. מה גורם לקרנות מזבח ליפול? רעידת אדמה. והיקתי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השן, וספו בתים רבים נאום השם. מה זה מתאר? רעידת אדמה. שנתיים לפני הרעש, הוא אומר, אוטוטו, הקדוש ברוך הוא הולך למחוק אתכם. ואגב, שימו לב, במה, מה זה בית חורף לעומת בית קיץ? מה? הקטתי בית החורף על בית הקיץ. זאת אומרת, בית החורף התמוטט על בית קיץ. בית קיץ, זה, אין להם הרי מזגנים, זה מערות. הם גרים בתוך מערות. בית חורף הוא תמיד מבנה על עמודים, או גבוה יותר, הוא במקום יותר גבוה, ואז הוא יותר חם, מקומות גבוהים. אז בית החורף ובית הקיץ, כן, תראו, זה אנשים עשירים, שלהם בית חורף, שלהם בית קיץ, והוא הולך להפיל להם את הכל. עכשיו, איפה רואים? ואז כתוב שהם אומרים לו, איפה נמצא לכם איזה שנייה אחת? הנה, למשל, תראו בפרק ו' פסוק י' בעמוס, כי הנה השם מצווה ויקה הבית הגדול רסיסים והבית הקטון בקיעים. זאת אומרת, מי באמת יאבד את כל הונו וכל רכושו? דווקא אנשים עשירים שגרים בבתים גדולים. הבית הזה יוקה לרסיסים, לעומת הבתים הקטנים של העניים, שגם בדרך כלל בנויים מבוץ ומ... אז שם היו רק בקיעים. יצטרכו לטייח מחדש את הבית, אבל הם לא יאבדו את כל הרכוש. לעומת העשירים, שבתי אבן שלהם, אין להם עוד מלט ואין ברזל, ואין, זה בתים שבנויים כאילו קשתות כאלה אחד על השני, סידור אבנים מה שנקרא, וכל זה מתרסק ומרסק איתו את הכל. אז גם יותר הרוגים יהיו שם. אבל הם אומרים, בלי שום מגבלה, הם אומרים, הקדוש ברוך הוא הפיל לנו בתים, אין שום בעיה, אנחנו נבנה. שנייה, אני לא מוצא את זה רגע, אני אגיד לכם את הפסוק בעל פה, אבל זה, מי שימצא ראשון יגיד לנו איפה. בראשים נפלו, ארזים ניקח. כן? לבנים נפלו, אבנים נפלו, לבנים ניקח. זאת אומרת, אומרים, עכשיו נבנה יותר חזק. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם רואים? שרעידת האדמה אכן תהיה, ותהרוס את הכל, אבל הם לא חוזרים בתשובה מזה. זה לא מחזיר אותם בתשובה. רעידת האדמה הייתה ניסיון, אבל לא בלי פירות. שום תוצאה לא יצאה מזה. אגב, גם הוא אומר, הפכתי בכם כמהפכת אלוהים את סדום ועמורה, ותהיו כאוד מוצל מאש. איפה אני מוצא את הפסוק הזה? שהם אומרים, הם מתאבים את יום השם. רק שנייה. לא מוצא את זה, אבל זה פסוק שהוא מה? לא שומע. לא, סדום הוא מזכיר, אגב, גם ישעיהו מזכיר את סדום היינו, לעמורה דימינו, זה בעקבות דווקא האשורים. אגב, גם פה הוא מדבר על זה שאחרי בסביבות זה שרעידת האדמה לא משפיעה עליהם, הם ממשיכים ככה לא להתרגש מזה. אולי זה בישעיהו, אני שלחתי אתכם לעמוס, אבל אולי זה בישעיהו. זה בישעיהו, הוא זה שאומר את זה, וזה עוד יותר מתאים, שהוא רואה שבעצם זה לא עוזר, רעידת אדמה לא עזרה כלום, לא החזירה אותם בתשובה. הם רק אומרים, טוב, אז צריכים לבנות יותר חזק, צריכים לבנות יותר חזק. ולכן, כבר גם בעמוס, הוא אומר שבסופו של דבר צריכה לבוא מלחמה. ובעצם, מה שלא עשתה רעידת האדמה בימי עוזיה, ונתנה איזו התראה מראש, אולי כדאי לחזור אל השם באמת, ולעבוד את השם באמת, האשורים יעשו את זה. הם ישלימו את המלאכה, ורואים את זה בצורה מאוד חזקה. בעמוס, למשל, בעמוס פרק ז', בפסוק י' הוא אומר, כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. זאת אומרת, עמוס כמו מנבא, שגם רעידת אדמה לא תעזור, ועם ישראל יגלה. והוא מתאר למשל כן, למשל בסוף פרק ו' בעמוס, כי הנני מקים עליכם בית ישראל נאום השם אלוהי צבאות גוי ולחצו אתכם מלבו חמת עד נחל הערבה. איזה גוי הוא מקים? האשורים יתרוששו ויקומו. זאת אומרת, בעקבות הרעידת אדמה שלא הועילה, וזה כמו שאמרתי, זה השלב השני בחייו של ישעיהו, שהוא בעצם מנסה בימי עוזיה להשפיע, ולא מצליח. זה, מה שימוטט בסופו של דבר את עם ישראל, זה האשורים. אז אני חוזר רגע לישעיהו, הנה, כן, מצאתי את זה בישעיהו, בפרק ת' בישעיהו, שם הוא כותב, לבנים נפלו! ישעיהו פרק ת' פסוק ת', הכי קל לזכור, יותר לא נשכח, ת' בישעיהו. לבנים נפלו וגזית נבנה, שקמים גודאו וארזים נחליף. עשית לנו רעידת אדמה, שברת לנו, צפצפים עליך, נבנה יותר חזק עכשיו. אז לא השארנו ברירה, אלא להביא את האשורים. וזה בעצם מה שהוא מראה שוב בעקבות הדברים שהוא אומר על החז, פרק זין, זה מה שהתחלנו, והוא מנבא בפרק ח' ממש. ולכן עיני אדוני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים הרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו, בפרק ח' פסוק זין בספר ישעיהו. הוא ממש מתאר, הנה עכשיו אני בעצמי, כן? ישעיהו, תחשבו, הוא עד לרעידת האדמה, והוא זה שצריך להביא לפה את האשורים. מה שאחאב בכל כוחו ניסה לדחות ולהרחיק, ובכוח גדול ובצבא רב, ובבריתות כאלה שקלקלו את עם ישראל, ישעיהו הנביא בעצם עכשיו הוא הספונג'ר, הוא עושה את הספונג'ה על כל הלכלוך הזה שנמצא פה, ולמוטט את כל המערך הזה. ושימו לב דבר מאוד מעניין, אני מדלג קצת, אנחנו מדלגים לפרק י', שם הוא בעצם מתאר את בואו של סנחריב, והוא מבין ש, כמו שאמרנו, הראיתי לכם שהוא אומר כבר בימי אחז המוקדמים, הוא אומר אל תפחד ממלך ישראל ולא ממלך ארם, כי האשורים עוד 64 שנה יעיפו אותם מפה. אגב, שימו לה, 64 שנה זה כמעט ימי מדינת ישראל, זה חתיכת זמן, עוד יש זמן, בזמן הזה אפשר לעשות כל מיני דברים. לכן כה אמר, תסתכלו פרק י' פסוק כ"ד בישעיהו. לכן כה אמר אדוני אלוהים צבאות, אל תראה עמי יושב ציון מאשור, בשבט יקקה, ומתהו יישא עליך בדרך מצרים, כי עוד מעט מזער וחלה זעם ואפי על תבליתם, ועורר עליו אדוני צבאות שוט, כמכת מדיין בצור עורב, ומתהו על הים ונשאו בדרך מצרים. כאן קוראים שהוא מתכתב עם ספר שופטים, כמו שהקדוש ברוך הוא עזר לגדעון לסלק מפה את מדיין ואת כל המצטרפים אליו, כך גם יקרה פה בירושלים. והיה ביום ההוא יסור סובולו מעל שכמך ואולו מעל צוואריך, וחובל עול מפני שמן. אין? זאת ההפטרה שאנחנו קוראים, אצלנו נוהגים בלי ברכות, יש מקומות שנוהגים עם ברכות, ביום העצמאות. בעל עיית, עיית זה העי של ימי ישעיהו, עבר במגרון, במגרון ישב שאול המלך במלחמתו הראשונה בפלישתים, למחמס יפקיד כליו, במחמס עולה יונתן ומכה בנציב הפלישתים, בנציב פלישתים, עברו מעברה, מעברה, גבע מלון לנו, גבע זה אותו מקום שבו יונתן היכה את נציב הפלישתים, שם התחיל כל המלחמה, כן, ג'אבה בערבית, זה כפר ערבי גדול, גבע מלון לנו. עכשיו רואים מה בעצם הוא מתאר, הוא מתאר את ההגעה של האשורים מצפון לדרום, אחרי שהוא ממוטט את ישראל, הוא הולך לטפל גם במצרים וגם ביהודה, יהודה ואחרי זה במצרים. ובאמצע הוא עוזב את ירושלים והוא הולך למצרים, ואז הוא חוזר, ואז ובסוף הוא נופל בשערי ירושלים. צהלי קולך בת גלים, הקשיבי לישה, ענייה ענתות, נדדה המדמנה, יושבי הגבים העיזו. אין, הוא מתאר פה איך אנשים בורחים מבתיהם, משמות הערים, והוא גם משחק משחק מילים כזה. יושבי גבים העיזו, הכוונה, הם דווקא, יש להם איזשהו, הם מתחבים בכל מיני מערות, במדבר יהודה באיזה מקומות, לא ימצאו אותם. אז הם יש להם איזה תעוזה. והנה הוא מגיע עוד היום בנוב. כן, ממש הוא קצב ההתקדמות שלו, מפה, לפה, 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 רואים, אמרתי לכם, מכונת מלחמה, הולך, 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 עם כל הציוד, עם כל הלוחמים, עם כל ה... יש תמונות של זה, הם ציירו את זה גם. הנה, כן, עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בציון, גבעת ירושלים. כן, משהו כזה קטן. כן, הר בציון, בת זה תמיד משהו יותר חלוש, נכון? יותר תיאור של משהו כזה חלשלושי. גבעת ירושלים, הזה, שזה באתי עד לפה, של הגבעונת הזאת, כן? הוא כאילו מזלזל במקום הזה. הנה האדון, אדוני צבאות, מסעף פורה במערצה. פורה זה כמו פאר, פארות של אילן. כן? עץ גדול עם פארות, עם ענפים, והקדוש ברוך הוא, עם איזה מערצה, עם איזה מין, יש לזה שם, הם לא מטיילים בג'ונגלים. צ'אטה, אני יודע מה זה, קוראים לזה, זה מין איזה סכין ענקית כזאת שהם קורטים איתו ענפים. וגם פה, מה? מצ'יטה, מצ'יטה. אז פה קוראים לזה מערצה. אני משם יותר מתאים. ורמי הקומה גדועים, והגבוהים השפלו. כן, אם הוא קורט את הצמרת של העצים, אז גם זה דבר על מה הוא עושה לבני אדם. בסדר? כל הגאוותנים, ובאמת אשור נופל בירושלים בגלל גאוותו. הוא מתגאה על הקדוש ברוך הוא, כן, התגאר הגרזן על חוצב, ההתפאר, כן, המסור מיד מניפו. מי מניף אותך? מי שלח אותך? אתה מתגאה? אז הנה, הגבוהים השפלו. וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול. כן? ופה הוא מנבא את נפילתו של אשור דווקא בשערי ירושלים. ויקרה דברים מדהימים בעקבות זה. גאולה תהיה. עכשיו כל זה הסברתי לכם שבעצם כיוון שזה לא התממש לגמרי. זאת אומרת הצד הגאולי, הצד שמה שקרה מילה מילה, כל מה שישעיהו אמר ראו לנגד עיניהם. אבל כיוון שלא חזרו על זה בתשובה, ולא העמידו באמת, ולא אמרו שירה, ולא תקנו ולא זה, זה כאילו מועתק כמו שזה אל העתיד. ולכן אנחנו קוראים את זה ביום העצמאות, כי אנחנו מרגישים באמת שמה שקרה פה, כל העמים הערבים נאספו עלינו, ובייחוד הם רצו את ירושלים. ויש ספר מאוד מעניין של ההתפכחות הפלסטינית. ספר שנקרא חיבוק התאנה. מומלץ לקרוא אותו, כי זה מסביר מה האויבים שלנו חושבים על מה שקרה להם במלחמת השחרור. ולמה קוראים זה חיבוק התאנה? כי תאנה זה עץ שהערבים מאוד אוהבים. כל הכפרים, ליד הבית היה יצא תאנה. והם כאילו, בספר הזה הוא כאילו, זה מין קינה כזאת שהם משוחחים, כאילו, כמו שיח לוחמים שלנו, שיח מפסידים שלהם. איך בגדנו בארץ, איך ברחנו, איך לא הגענו על המיתוס הזה של של הארץ שהיא כמו אישה שצריך להגן עליה, ואיך ברחנו? איך ברחנו? נו, אנחנו מבינים איך הם ברחו. מגיעים הבעלים האמיתיים, אז כל אויביך ינוסו מפניך. ובעצם יש פה מודל מאוד דומה. כלומר, אנחנו מרגישים שבאמת מה שקרה במלחמת השחרור, הוא מאוד מזכיר את סנחריב בירושלים. גם הזלזול הזה, אפשר לממש... יש תוכניות שמתעדות את זה, היה עמוד האש, היו כמה תוכניות שתיעדו את ימי הקמת המדינה, שהערבים זלזלו, הבריטים זלזלו במה שקורה פה. הם חשבו שתוך יום יומיים הם מוחקים אותנו. יש תיעודים של זה, נאומים שהם נעמו, ואלה שנסעו ממצרים, כאילו רצו להגיע לעירות תל אביב תוך יומיים, שלושה, נעצרו באדלום, נבלמו. זאת אומרת, יש המון דימוי שבאמת רואים שבעתיד, אז כנראה שגם מה שהוא כותב בפרק ב' שעתידים, אומות העולם, נהרו אליו כל גויים, ואמרו לכו נעלה אל הר השם, בית אלוהי יעקב, מתי נבנה בית המקדש, הם יתחילו ללחוץ עלינו, נו, נו, למה אתם לא בונים עדיין? יש פה ערבים? אז רגע, נסלק אותם, עוד שנייה נדבר איתם שיזוזו. זה משהו עולמי, זה לא משהו רק פנים. וזה מה שישעיהו מנסה כל הזמן להסביר למלכי יהודה, תצאו רגע מהדלת אמות של עצמכם, בייחוד לאחז, שבעצם מרוב לחץ ופחד עשד פעולות הפוכות ממה שהיה צריך לעשות. והוא מנסה להביא אותם למקום הזה, ואנחנו רואים שכנראה בדור ההוא, לא כנראה, רואים שבדור ההוא זה לא יצא לידי פועל, אבל דבר השם לא ישוב ריקם, לא ישוב אחור ריקם, אז זה יתקיים בעתיד. לכן היה צריך לכתוב את זה כספר. עכשיו, מה שהוא כותב זה לא את העבר, הוא כותב את העתיד. את מה שאנחנו צריכים עכשיו למלות מתוך הדבר הזה. כן, צריך לשאול משהו. חזל דורשים. חזל דורשים. זו דרשה של חזל. בפשט נראה פה שהלבנון באדיר ייפול. הרי הוא מדבר פה כל הזמן, זה דימוי של לקסח עצים. פירות במעריצה, גאווה, הרס בלבנון נשגה, כאילו, אדם שמתגאה, מלך אשור שמתגאה, כאילו, אומרים לו, ואדיר יפול, הכוונה, אפשר להבין את זה, כאילו, אדם נופל באגו שלו. וזה שהוא חושב את עצמו לאדיר, אז הוא מתגלה כרקוב. אפשר להבין את זה גם אחרת, אפשר להבין, הכוונה, באדיר יפול, על ידי אדיר, על ידי מי שרם על כל גויים. בסדר? כאילו, אז בפשט, כאילו, זה ממשך תיאור של מה שזה. וחזל מבינים שגם הלבנון של בית המקדש נקרא לבנון בשיר השירים. נכון? אתה רוצה לגייס את שיר השירים בשביל זה. זה לא אותנטי לישעיהו, אבל זה לגיטימי. זה ההבדל בין דרש לפשט. שדרש אומר, יש מילה לבנון בבית המקדש, יש פה לבנון, אז בוא נקשר ביניהם. וזה באמת קרה. אתה רואה שרבי יוחנן בן זכאי, שהוא יצא ונכנע לטיטוס, אז הוא אומר לו, שלום עליך מלכה. שלמה לך מלכה? אז הוא אומר לו, אם אני מלך, למה לא באת עד אליי? למה לא באת קודם? ואז הוא אומר, אתה חייב מיטה פעמיים. אחד, אז זה שקראת לי מלך ואני לא מלך. שניים, אם אני מלך, אז למה לא באת קודם? אז הוא מסביר לו שהוא היה תפוס על ידי הבריונים, וזה שקראתי לך מלך, כיוון שאני יודע שאתה תכבוש את ירושלים, אז אתה תהיה הקיסר. כי בית המקדש לא יכול ליפול, שנאמר, הלבנון באדיר ייפול. אז הוא השתמש בידיעה הזאת, אילו הקישור, אבל בפשט זה... אז זה אותו דבר, אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, יפה מאוד, בהחלט. הוא גבטן, הוא בא מהצפון, זה ארז. בחור כארז. עכשיו בואו נעבור לפרק י' ג'. כי בעצם כל זה למדנו כבר, זה הכל יחידה אחת, מדהימה, שהוא בעצם מתאר למה לא לפחד מישראל וארם? כי הם באים אליך ללחוץ על יהודה כדי לגייס אתכם נגד אשור, ומאיימים עליכם, אם לא תצטרפו נהרוג אתכם. ואגב, הארמים בימי אחז, אחד הדברים שמצאו בחפירות ארכיאולוגיות מדויקות, זה העיר גת. גת הפלישתית הפכה להיות אחרי עוזיה, עוזיה כבש את הפלישתים, הוא כבש את הפלישתים, אחד המלאכים הגדולים ביותר במזרח התיכון מאז ומעולם, ומיישב שם יהודים. פעם ראשונה מתיישבים יהודים בארץ פלישתים. בימי דוד, אמנם הוא ניצח אותם, אבל לא התיישבו שם יהודים, וארם צרים על גת. חלק מה שקורה פה, זה שארם צרים על גת, זה מופיע גם בדברי הימים, גם במלאכים, ומוצאים את החפירות של ממש, את הממצאים. מצאו דייק על החומה, תל צפית זה נקרא, והיו שם חפירות, וממש מצאו את הדייק, את כל מיני ממצאים מהמלחמה הזאת של אחז בתוך יהודה. סורים מגיעים עד קריאת גת, תחשבו מה זה אומר. חוצים, עכשיו מי מאפשר להם את זה? ישראל, אפרים, מאפשרים להם לעבור. לתקוף את יהודה. זה המצב הגיאופוליטי של ימי אחז, ולכן ישעיהו מנסה לחזק אותו ולהגיד לו, אל תפחד מהם ואל תפחד מהשור, תבטח בהשם, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר גמור. אבל אחז לא ממושמע, לא שומע, עושה בדיוק את ההפך, והנה ההידרדרות. ואגב, שימו לפרק י' ב', הוא פרק קצר, קצרצר כזה, נוצרים לא יודעים איך לחלק פרקים, יש להם כנראה סיבות שמתאימות לנוצרים, כי הוא ממש חלק יחידה אחת לפרק י' א', פרק י' א' י' ב', זה אותו עניין, ואמרת ביום ההוא, קורא פרק י' ב' פסוק א', כולה שישה פסוקים, ואמרת ביום ההוא, עודך אדוני כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני, כאילו, שימו לב שישעיהו הנביא, אולי טוב שהנוצרים הבליטו את הפרק הזה בנפרד. ועכשיו אני בעצם מבין למה הם עשו את זה. יש להם מניעים נוצריים. אז זה כאילו, כאילו כאן רואים את הלכי השנייה. מישהו נתן לך סטירת לכי, תן לו את הלכי השנייה. אבל לקדוש ברוך הוא זה באמת ראוי להגיד. לאדם רגיל נתן לך אגרוף תחזיר, לא שניים. כאילו, אל תהיה פרייר. אבל מול הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא נכנס בך, אז תגיד תודה, כי הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. ואמרת ביום ההוא אותך השם, כי ענפת בי, כי ישוב אפך ותנחמני. כן, מצד אחד ענפת בי, הכוונה חרע הפכה בי, ועשית לי צרות צרורות, אבל כיוון שזה אתה, נכון? כמו שדוד המלך אומר, שבתך ומשענתך הם הינחמוני. המכה עם המקל, או המשענת עם המקל, זו היינו אח. גם המכה עם משענת. זה אותו מקל. ולמה הוא אומר להם את זה? כאילו, תשימו לב שישעיהו כאילו מכניס להם את מילות התודה לפה. תגידו תודה לקדוש ברוך הוא. למרות שהוא ענף בכם. הנה אל ישועתי אבטח. וכאילו, תשימו לב, הוא שוב עומד מול החז, ואומר לו את המילים שצריך להגיד. זה מדהים שאנחנו אומרים את זה בהבדלות, ובכל מיני תפילות אנחנו מזכירים את זה. אבל כשישעיהו עומד ליד החז, הוא ממש שם, הוא אומר לו, בוא תשמע מה צריך להגיד. בוא תראה מה צריך לחשוב, מה צריך להרגיש. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד. כי עוזי וזמרתיה אדוני ויהי לי לישועה. אם אני אלך לזמר לפניו על מה שהוא יעשה ועל מה שעשה, אז ויהי לי לישועה. מה תנאי לישועה? ביטחון בהשם וזמרה. ואמרתם ביום ההוא, הודו לאדוני, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. פסוקים שמופיעים בתהילים, וגם בשמואל א', שמואל ב', הזכירו כי נשגב שמו. מה שקורה על עם ישראל מסגב את שמו של הקדוש ברוך הוא. שימו לב לזה. זמרו אדוני כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. צהלי ורוני יושב את ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל. כן? וזה בעצם הסיומת המופלאה של ימי, של הדברים שהוא אומר ליד החז. הוא מנסה למנוע אותו מלחשוש ולעשות שטויות וטעויות. תבטח בהשם. וזה לא מצליח. הוא לא שומע בקולו. ופה אנחנו נכנסים לסדרת פרקים שנקראים מסעות. לא מסעות טרמפים, כן? מסע על הכתף. שבעצם מה זה אומר שנביא משתמשים בביטוי מסע, כמו מכונית מסע, מסעית, על נבואה. מה המשמעות של הדבר הזה? אז נביא אנחנו יודעים מה זה, רואה אנחנו יודעים מה זה, חזון, חוזה אנחנו יודעים מה זה. מה זה מסע? נושא מסע. בסדר? לא להתבלבל, לא מסע ספרותית. מסע. כמו משהו על הכתפיים. מסע בבל. אז אפשר להגיד בפשטות למה משתמשים במילה מסע? כי זה מסע של מילים. הוא הולך להכביר במילים, הוא הולך לדבר ולהגיד, והמילים מונחות. והוא, זה באחריותו, הוא צריך להגיד את הדברים האלה. לכן זה נקרא מסע. מסע בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ. כן, אז אני מדלג רגע, לא נקרא את זה עכשיו, תסתכלו. תעברו. הוא בעצם מנבא על בבל, מנבא על בבל. ששימו לב, פה הוא כבר רואה דברים מעבר לאופק, כי מי שיפיל אחר כך את אשור, בעקבות הכישלון שלהם בירושלים, זה יהיו הבבלים. אבל הבבלים האלה יבואו גם להחריב את ירושלים, ובידם תינתן ירושלים. וישעיהו עומד איזה 100-150 שנה לפני האירוע, והוא יודע שזה יקרה. הוא מנבא את זה, תכף נראה. ושימו לב, בפרק י' ד', אני מדלג רק לתת לכם כמה נקודות ציון, אחר כך נעבור, נקרא בפנים, ננסה להבין. נשבע השם צבאות לאמור. תראו פרק י' ד' פסוק כ' ד'. נשבע השם צבאות לאמור. אם לא כאשר דימיתי כן היית, וכאשר ירצתי היא תקום. לשבור אשור בארצי ועל הערי אבוסנו. שימו לב שהוא חוזר עוד פעם למה שהוא ניבא בפרק ת', פרק ח', כן? בתחילת המסלול על אשור, מה שהוא מדבר שיקרה לאשור, שהוא ידרוך בארצנו. ושר מעליהם אולו וסובולו מעל שכמו יסור. זאת העצה היעוצה על כל הארץ, וזאת היד הנטויה על כל הגויים, כי אדוני צבאות יעץ ומי יפר, וידו הנטויה ומי ישיבנה. ואז שימו לב לפסוק הבא. בשנת מות המלך אחז, היה המסע הזה. זאת אומרת, סוף ימיו של אחז, כאילו אחז לא ממושמע, אז כאילו ישעיהו הנביא צריך עכשיו לדבר על כל העולם. אולי אם אני שם מסעות על כל העולם, זה יעזור גם לאחז להבין שהוא זה לא רק אני מנבא לך, אני מנבר על כל העולם. זה לא לך, אלא עליך, ולא רק עליך, אלא על כולם. מסע. בשנת מות המלך אחז היה המסע הזה. אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש את זה צפה, ופריו שרף מעופף. וראו בחורי דלים ואביונים לבטח ירבצו, והמתי ברעב שורשך, ושיריתך יהרוג. הלילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כולך, כי מצפון אשן בא, ואין בודד במועדיו. ומה יענה מלאכי גוי, כי אדוני יסד ציון, ובה יחסו עניי עמו. זה אנחנו מכירים, ורבי שלמה אלקבץ, שאסף פסוקים מכל מיני מקומות, כדי לחבר את לך דודי. כן, אז זה אחד הפסוקים שהוא אומר, כי השם יסד ציון, כן, אתה חושב שיקרה לירושלים מה שקרה לכל העמים? טעות. ירושלים היא משהו אחר לגמרי. ושימו לב, מול פלישתים שהשורים אכן ימחקו אותם. מסע מואב, אני מדלג, לא קורה בפנים, מסע דמשק בפרק י' ז' פסוק א'. פרק י"ט, מסע מצרים, כן, בכוונה אני מדלג, רק שתראו מה זה פרקי מסע. ובעצם עד פרק כף מופיע, אבל מופיע גם פרק כף א'. מסע מדבר ים, כסופות בנגב, גם זה ביטוי שלקחו אחר כך, ביאליק לקח את זה, או אנשים קראו לזה הסופות בנגב, הפרעות שהיו בדרום רוסיה ואוקראינה, שבעקבות זה הציונות התחילה. גם לקוח מפה. מסע בערב. פסוק י' ג', פרק כ' א', פסוק י' ג'. אני כבר לא סופר כמה מסעות, אבל... וזה הערבים, כן? ופרק כ' ב', מסע גי חיזיון. מה לך איפה? כי עלית כולך לגגות. תשועות מלאה עיר ומיה, קריאה עליזה. חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. כן, עכשיו הוא כנראה מנבא על ירושלים. והנה פרק כף ג', מסע צור. העיר צור הצפונית. ובעצם כשמנסים להבין מה בדיוק הוא עושה פה עם כל המסעות האלה, שכל זה עדיין בתוך הפרקים שהוא מנסה לשכנע את אחז ואחר כך את חזקיה, לבטוח בהשם, לא לפחד. לכן הוא עובר ומתאר מה יקרה על כל העמים, כפי שאחר כך נקרא את זה בפנים, ותראו פרק כ"ו. אולי פרק כ"ה נראה קודם. פרק כ"ה, השם אלוקי אתה, ארוממך. או שזה כמה ישעיהו מתכתב עם תהילים. ארו ממך השם, כדי ליטני, ולא שימחת אויבי לי. כן, שימו לב שישעיהו, שהוא יותר מאוחר מתהילים, תהילים מתחבר לפניו, אבל הוא מחוטב איתו. כן, הוא גם צייצא של דוד המלך. אז הוא יכול להרשות לעצמו, יש לו עותק אישי, עם חתימה. השם אלוקי אתה, ארו ממך, עודי שמך, כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה, אומן. כי שמת מאיר לגל, קריה בצורה למפלה. ארמון זרים מאיר לעולם לא ייבנה, על כן יכבדוך עם אז, קריית גויים עריצים יראוך, כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון, בצר לו, מחסה מזרם, שוב דוד המלך אומר דברים דומים, מחסה מזרם, מצל מאוח, מחורב, קיר רוח עריצים בזרם, כזרם קיר, כחורב בציון, שעון זרים תכניע, חורב בצל עב, זמיר עריצים יענה. ועשה אדוני צבאות לכל העמים, בהר הזה משתי שמנים, משתי שמרים, שמנים ממומחים, ממוחיים, שמרים מזוקקים. ובילה ההר הזה פני הלות, הלות על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. תחשבו כמה, לחשוב על זה על ימינו. בסדר? המקום הזה הוא יסיר את הלות מעל הפרצוף האמיתי של כל הגויים. בילה המוות לנצח וכו וכו וכו. ואמר ביום ההוא, אתם שמים לב שזה מיד חוזר לפרק י' ב' שקראנו. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושענו, זה אדוני קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. כי תנוח יד אדוני בהר הזה, ונדוש מואב תחתיו, כי הידוש מדבן במי מדמנה, ופרש ידו בקרבו כאשר יפרוס השוחה, השוחה לשחות וישפיל גאוותו עם ערובות ידיו ומבצר מסגב חומותי חשך ישפיל הגיע לארץ עד עפר. ביום ההוא, פרק ו', יושר השיר הזה בארץ יהודה. כן, גם את זה אנחנו שרים היום. היום אנחנו שרים את זה. אבל אז לא שרו את זה. ישעיהו שם להם מילים בפה, אולי הוא לא הלחין מנגינה ובגלל זה, ולנו יש היום מנגינות. פיתחו שערים, ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. כן, אתה רואה, זה כל מה שהוא מנסה להגיד, תהיו נאמנים לקדוש ברוך הוא, תשמרו אמונים, והכל יסתדר לכם, הכל יושב. הוא ממש חוזר עוד פעם לנקודת ההתחלה. זאת אומרת, כל המסעות האלה שעכשיו פתחנו אותם, תראו שעכשיו באיזה רגע אחד כאילו לקחנו מפרק י' ג', פרק י' ב' של ישעיהו עד פרק ו', וזה מין סוגריים. תראו שזה כאילו אותו עיתוי. ואז הוא פשוט עובר עם אחרי עם, ומתאר מה יקרה פה לכל האנושות, וכדי לחזק מאוד את התחושה לאחז, שכשמו כן הוא, אתה אחוז בידו של הקדוש ברוך הוא, מה אתה ירא? מה אתה מפחד? וידיים טובות. הקדוש ברוך הוא מטפל בכל העמים, ובכם הוא יושר השיר הזה. ביטחו בהשם עד עד, תראו, חזרנו לאותה נקודה, ממש לאותה נקודת התחלה. ביטחו בהשם עד עד, כי ביה השם צור עולמים. אז בואו נעצור פה, ויפה, ככה. אז בעצם מה שראינו בשיעור הזה, כאילו, הבאתי אתכם עד פרק י' ב', עם קצת מבואות, עם קצת נקודות, הערות קצרות, ומה שאנחנו הולכים לעשות, תכנס יותר לעומק למסעות האלה, כל עם מה בדיוק הוא הולך ואומר עליו, אבל תראו לפני שאנחנו מחטטים בכל פרק, וכל פסוק וכל מילה לנסות להבין אותה, שיש פה ממש, רואים את ההיגיון שבספר הזה, הוא נהיה ספר מסודר פתאום. הוא עכשיו במסה גדולה מנסה לשכנע את אחז, ואמרנו, אחז זה ההווה, זה ההווה. העבר זה עוזיה, רעידת האדמה, זה כבר פסה, זה כבר עבר, לא עזר כפי שראינו, הוא הפיל אותם בפרק ת', הוא אומר, לבנים נפלו, גזית נבנה, ברושים נפלו, ארזים נשים. וזה לא עזר, אז צריך להביא את השור. אבל השור רק נועד בעצם להשלים את הפעולה, להחזיר אתכם בתשובה, תשאירו, תבטחו בהשם, והכל יסתדר. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח. ואחר כך נראה את כל הפרקים של אחרי, כאילו מה בעצם קרה. ועיקרו של ספר ישעיהו זה העתיד. הוא נכתב בשביל העתיד. זה מה שרואים פה מתוך הסדר הזה של הניסיון לחזק את החז, שהוא בעצם, זה עיקר הפעילות של ישעיהו. אם הוא היה מצליח אצלו, הכל היה נראה אחרת. אבל הוא לא הצליח. עלינו הוא יצליח. בעזרת השם. עד כאן לילה טוב.